שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של הבנק הבינלאומי הראשון. לידיעתכם, כל משתתפי הוועידה אינם במצב האזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא הקישו על הספרות כוכבית 0. לידיעתכם, שיחה זו מוקלטת יום שלישי, השביעי למרץ 2022. לפני שאני מעביר את זכות הדיבור לגברת סמדר ברבר צדיק, מנכ"ל הבנק, ברצוני לציין כי השיחה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות הכספיים של הבנק, בהם נכלל המידע המלא לרבות מידע צופה פני עתיד בהתאם לחוק. בנוסף, מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, אם וככל שתהיה התייחסות לתחזיות ולכל מידע צופה פני עתיד, הרי שתחזיות כאמור מבוססות על אומדנים מערכות והנחות שונות, שהתממשותם, אם בכלל, תלויה בגורמים ובאירועים שונים, ושיכול שיגרמו לתוצאות שונות באופן מהותי בעתיד. גברת ברבר צדיק, בבקשה.
צהריים טובים לכולם. הבנק הבינלאומי מפרסם תוצאות טובות לשנת 2021 עם רווח נקי שעומד על 1.405 מיליארד שקלים, תשואה להון של 14.7%, גידול של 87% מהרווח בשנה הקודמת שהיה 750 מיליון. אני חושבת שמה שחשוב להסתכל זה על שתי שנים האלה ביחד, כאשר מה שאנחנו מסתכלים בעצם זה רמת הרווחיות של הבנק שהיא גבוהה לאורך זמן ומאופיינת בתנודתיות נמוכה יחסית. זה אומר שגם בשנה קשה מבחינת מגיפה ומצב מקרו-כלכלי של 2020, ההתנהלות הפיננסית של הבנק, המדיניות המידתית שלו, אפשרה לו לצאת בתוצאות טובות של תשואה להון של 8.6%. ו-2021 עם הצמיחה במשק, גם הצמיחה בבנק עלתה, והרווח הגיע ל1.405 מיליארד שקלים. דבר נוסף זה יחס ההון רובד 1, אנחנו עומדים על יחס ההון רובד 1 של 11.46%, זה 2.2% מעל המינימום לאחר ביטול ההקלות של בנק ישראל. למיטב ידיעתי זה הפער הכי גבוה של אלימות ההון של בנק מעבר לדרישות בנק ישראל, מה שמאפשר לבנק הבינלאומי גם לצמוח באשראי, בפעילות וגם לחלק דיווידנדים. אם מסתכלים על התקופה של 6 השנים שמוצגת כאן, אפשר לראות בהחלט צמיחה יפה ברווחיות לאורך השנים, כאשר השנתיים האחרונות הרווח הממוצע עומד עם תשואה על ההון של 11.4%. בשקפים 4 ו-5 אנחנו רואים מגמות לאורך זמן בבנק הבינלאומי. שקף 4 מדבר על צמיחה מתמשכת, כאשר האשראי לציבור צמח מ-2015 עד 2021 ב-40%, 6% צמיחה לשנה, כאשר השנה האחרונה האשראי בבנק צמח כמעט ב-11%. הפקדונות הציבור גם הם צמחו ב-48%, כאשר השנה האחרונה צמיחה של 8.3%. תיק נכסי הלקוחות שהבנק מנהל, העוצמה של הבנק הבינלאומי בתחום ההשקעות, אנחנו רואים תיק נכסי לקוחות של 601 מיליארד שקלים, צמיחה של שוב כמעט 40% במהלך שש השנים האחרונות, וצמיחה לשנה של 6.4%, כאשר אנחנו רואים במהלך התקופה הזאת צמיחה מנקודה של 13.5%. במקביל הבנק ממשיך להתייעל, כאשר אנחנו רואים בעצם ירידה של 23% במצבת המשרות מסוף 2015, עם ירידה של גם בכמות המשרות ב-2021 ב-4%, מה שמביא גם הגידול בהכנסות במהלך השנים האחרונות וגם הירידה בהוצאות במקביל מביאות כמובן לשיפור עקבי ביחס היעילות, כאשר יחס היעילות בשנת 2021 עומד על 58.3%, שיפור גם לעומת שנה קודמת וכמובן שיפור גבוה לעומת השנים הקודמות. עמוד 6 נותן את הנתונים העיקריים בשנת 2021, רווח נקי כמו שאמרנו קודם לכן 1.405 מיליארד שקלים עם צמיחה של 87.3%, אלימות הון של 14.7%, כאשר אלימות ההון של הבנק גבוהה מאוד, מה שכמובן משפיע על התשואה על ההון, מוריד אותה, ולכן התשואה היא עוד אפילו גבוהה יותר אם היינו באלימות הון כמו הממוצעת במערכת. גידול בהכנסות של 9.4%, גידול בהכנסות המימון של 11.2%, גידול בהכנסות המעמלות של 5.3%, בהחלט השורה הראשונה מראה צמיחה בכל תחומי הפעילות. הצמיחה מתבטאת בצמיחה גם באשראי שהייתה השנה 10.8%, עם ממוצע של 5.3%, צמיחה בתיק נכסי הלקוחות הממוצע ב-25.5%, צמיחה בסך הכל המאזן ב-7.6%, ושיפור ביחס היעילות, ירידה בכמות המשרות, הפרשה שהיא הכנסה לסדי אשראי בעצם של 0.23 לעומת הוצאה של 0.52, הבנק עדיין שומר על קריות ביטחון גבוהות גם בנושא סדי האשראי, ויחס הון רובד 1 כמו שאמרתי גבוה ב-2.2% מעל מה שנדרש מאיתנו, ובעצם מהווה קרית הונית מאוד גבוהה לבנק. אם אנחנו מסתכלים על הרבעון הרביעי 2021 לעומת הרבעון הרביעי 2020, אנחנו רואים צמיחה מאוד חזקה בפעילות של הבנק, עם רווח נקי של 333 מיליוני שקלים, עלייה של 59% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, תשואה להון של 14%, הכנסות בגידול של 12% שכוללים גם גידול בהכנסות המימון של 12% וגם גידול בהכנסות מעמלות של 12%, אנחנו רואים צמיחה באשראי של 10.8% רבעון מול רבעון, 5.4% עלייה רק ברבעון הרביעי באשראי בבנק, צמיחה מקבילה גם בתיק נכסי הלקוחות של 18%, שיפור ביחס היעילות והפרשה כמעט אפסית להפסדי אשראי ברבעון הרביעי. הרווח מפעולות מימון עלה השנה כמו שראינו קודם לכם, ואני מסתכלת על הצד הימני של הבנק שמדבר על שנת 2021, עלה ב-11.2%, כאשר אנחנו מנטרלים את השפעות הנוסטרו שאינם חלק מפעילות המימון השוטפת, ויש לנו הכנסות יפות מרווחי נוסטרו, אנחנו רואים רווח מימוני מפעילות שוטפת של 3%, שחלק ממנו נובע גם מעליית המדד, יש לנו פוזיציה מדדית גבוהה ולכן השפעת המדד היא 118 מיליון שקל על ההכנסות. צריך לזכור שהבנק הוא בנק עתיר כספי לקוחות, אנחנו בנק שמתמחה בהשקעות ולכן ההיקף של כספי הלקוחות, גם עו"ש וגם פקדונות, הוא מאוד גבוה בבנק בהשוואה להון שלו או לסך המאזן שלו, ולכן ירידת הריבית הדולרית והשקלית שהיו השנה מינוס 0.29 ומינוס 0.04, משפיעות על הבנק הבינלאומי באופן גבוה יותר בהשוואה לממוצע במערכת, ולכן השפיעו לרעה בשנה על הרווח המימוני מפעילות שוטפת. כמובן ככל שתהיינה העלאות ריבית ב-2022, אז ההשפעה תהיה בכיוון ההפוך באופן מהותי על הבנק הבינלאומי בהשוואה למערכת. אם מסתכלים על הרבעון הרביעי 2021, כאן בהשוואה לרבעון הרביעי 2020, זה החלק השמאלי של הדף, כאן אנחנו רואים צמיחה בהכנסות המימון של 12%, וגם אם אנחנו מנטרלים את רווחי הנוסטרו, אנחנו רואים שהרווח המימוני מפעילות שוטפת עלה ב-5.5%, כלומר הצמיחה בפעילות של הבנק עלתה על ההשפעה של ירידת הריבית, וגם אם מנטרלים את השפעת המדד, אנחנו רואים עדיין צמיחה יפה מאוד ברווח המימוני מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי, שמשקף בעצם את הצמיחה בפעילות הבנק. הכנסות מעמלות, אם נסתכל בצד השמאלי של אגף, עמלות תפעוליות ברבעון הרביעי 2021, אז הכנסות מעמלות, כמו שאמרתי קודם לכן, אני בעמוד 9, עלו ב-12%, וכאן אנחנו רואים את כל החיצים עולים למעלה בכל סוגי הפעילות של הבנק. עמלות שוק ההון עלו ב-11% ודמי ניהול חשבון עלו ב-8% והכנסות מכרטיסי אשראי עלו ב-30%, הפרשי המרה 12% ועמלות אחרות ב-11%, כלומר הפעילות של הבנק הבינלאומי רבעון רביעי 2021 לעומת רבעון רביעי 20 בהחלט צמיחה בכל סוגי הפעילות של הבנק, שבאה כמובן בהיקף של כל פעילות הבנק באשר היא, גם שוק ההון, גם אשראי, וגם כל הפעילות השוטפת מול הלקוחות, כולל גיוס לקוחות חדשים וצמיחה. מגמה דומה אנחנו רואים גם בשנה השלמה. ההוצאות תפעוליות של הבנק הבינלאומי עלו השנה ב-3.3%. עיקר העלייה נובעת בעצם מעלייה מהפרשה למענקים לעובדים עקב התוצאות של הבנק. ללא בעצם העלייה בהפרשה למענקים היינו רואים ירידה בהוצאות השכר, והיינו רואים גם ירידה בהוצאות התפעוליות האחרות. אתם רואים פה גם שבתוך ההוצאות התפעוליות ואחרות נמצאות הוצאות סילוק. הוצאות הסילוק הסתכמו ב-36 מיליוני שקלים, מרביתם ברבעון הרביעי של השנה, בעקבות תוכנית של פרישה מוקדמת שביצע הבנק הבינלאומי ברבעון הרביעי, שבגינת פרשו לקראת סוף הרבעון בסביבות 70 עובדים. רוב ההוצאה השפיעה על הרבעון הרביעי, גם על ההוצאות התפעוליות של הרבעון הרביעי. הירידה בהוצאות השכר שנובעת מהפרישה הזאת השפיע כבר על שנת 2022. ואנחנו רואים בעצם למעט הגידול בהוצאות השכר שבניטרול המענקים יש ירידה בהוצאות, בסך התחומים האחרים יש התייעלות שוטפת, כולל ירידה בהחזקת בניינים וציוד שנובעת עקב התייעלות בשטחים, וגם ירידה בהוצאות אחרות. תיק האשראי של הבנק הבינלאומי, אני בעמוד 11, צמח 10.8%, כמעט 11%, כאשר ברבעון הרביעי הוא צמח ב-5.4%. היתרות הממוצעות אגב עלו ב-5.3%. אנחנו רואים תיק אשראי מבוזר היטב, עם תמהיל איכותי, אשראי לפרטיים מהווה כולל משכנתאות 54% מהתיק. מה שיפה לראות זה שהבנק צמח בכל תחומי האשראי, עם צמיחה גם באשראי למשקי בית ובנקאות פרטית של 6%, הלוואות לדיור כמעט 14% צמיחה, אשראי לעסקים קטנים 11.5%, אשראי לעסקים בינוניים 13.3% ואשראי לעסקים גדולים 10.4%. הצמיחה בולטת מאוד ברבעון הרביעי, ואתם רואים את המספרים מולכם, כולל צמיחה, המשך צמיחה במשקי בית ובנקאות פרטית של 2%, משכנתאות ב-3.5% ברבעון, עסקים קטנים ב-5.4%, בינוניים עלייה דומה, ועסקים גדולים בכמעט 13%. הבנק הבינלאומי הוא בנק שמתמחה בהשקעות, בפעילות שוק ההון, בשירותי שוק ההון. אנחנו רואים פה צמיחה מאוד מאוד יפה בתיק נכסי הלקוחות שנמצאים בבנק, עם צמיחה ממוצעת של 25.5% בסך הכל נכסי הלקוחות השנה, כולל צמיחה בתיק ניירות ערך של 30.6, תשימו לב, זה צמיחה של מעל 100 מיליארד שקלים בשנה שלמה. רואים את הצמיחה גם באופן מאוד יפה בלקוחות הבנקאות האישית והפרטית, גם כאן יש צמיחה מאוד יפה בנכסי לקוחות פרטיים, ואני יכולה להגיד שהצמיחה הזאת ממשיכה גם במהלך השנה הזאת. לבנק יש יתרון תחרותי בשוק ההון, אנחנו מקום ראשון בהיקף מחזורי המסחר בבורסה בתל אביב, ראינו גידול בהכנסות מפעילות שוק ההון של 7%, צמיחה בתיק נכסי הלקוחות הממוצע ב-25.5%, וכמובן שזה נובע מצמיחה בפקדונות ומתיק ניירות ערך. לבנק הבינלאומי יש תיק אשראי איכותי עם מדיניות אשראי מידתית. היינו מראים בעבר את דחיות השלומי אשראי עקב הקורונה, אנחנו נמצאים היום בשיעור אפסי של דחיות השלומי אשראי, גם המצב המקרו-כלכלי השתפר, ולכן התוצאה היא כמובן של החזרי הפרשות משנת 2020. אנחנו רואים ששיעור ההוצאה להפסדי אשראי זה הכנסה השנה של מינוס 0.23, מתוכה יש גם בעצם ירידה גם בשיעור ההוצאה הפרטני עקב גביית חובות, וגם בשיעור ההוצאה הקבוצתי עקב באמת שינויים מקרו-כלכליים, יציאה מהמשבר של המגסה וכדומה. ברבעון הרביעי אנחנו רואים שיעור הוצאה שהוא הכנסה של מינוס 0.04%, ירידה בהפרשה הפרטנית וגידול בקבוצתי שנובע מגידול מאוד גבוה בתיק האשראי, זה בעצם ההפרשה התקינה. סך הכל יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בסוף שנת 2021 גבוה מזה שהיה בסוף 2019, עם שיעור ההפרשה שעומד על 1.05% לעומת אותו שיעור ב-31 דצמבר 2019, הבנק שומר עדיין על קריות ביטחון גבוהות גם בנוגע למשבר הקורונה. ומצד שמאל של הדף אתם רואים את תיק האשראי המידתי של הבנק הבינלאומי שמתבטא לאורך שנים רבות בשיעורי הפרשה נמוכים יותר להפסדי אשראי. אתם רואים פה גם את המשבר של 2008, גם בעצם את המשבר של הקורונה ב-2020. הבינלאומי, זה הקו הצהוב, הוא נמוך ממוצעת ארבעת הבנקים האחרים. הבנק ממשיך על שמירה על איתנות פיננסית גבוהה. אנחנו נמצאים ביחס הון עצמי רובד אחד של 11.46%, כמו שאמרתי קודם לכן, 2.2% פער לעומת היחס אלימות ההון הנדרש מאיתנו לאחר ביטול ההקלות, שזה נותן את הפער הגבוה ביותר של הון עצמי בהשוואה למערכת. יחס הון הכולל עומד על 13.6, יש לנו יחס כיסוי נזילות גבוה ויחס פקדונות לאשראי גבוה. וסך המאזן של הבנק הבינלאומי עלה ב7% ל-180 מיליארד שקלים, כשההון העצמי עומד מעל 10 מיליארד שקלים בתמיכה של 10%. יחס המינוף של הבנק הבינלאומי עומד על 5.34, הוא כולל בתוכו השפעה מאוד גדולה של הפקדונות והמזומנים שהבנק הבינלאומי בעצם מפקיד בבנק ישראל, מאחר ואנחנו, כמו שאמרתי קודם לכן, בנק שמתמחה בהשקעות עם עודפי נזילות מאוד גבוהים. אם היינו מנטרלים את זה, היינו רואים יחס מינוף הרבה יותר גבוה של 7.5%. הבנק הבינלאומי, אני נמצא בעמוד 17, תשואת דיבידנד. לבנק הבינלאומי תשואת דיבידנד גבוהה, מיטב ידיעתי, הגבוהה ביותר במערכת. בעצם בשנת 2021 המפקח על הבנקים ביטל קודם ראשית את האיסור בעצם על חלוקת דיבידנד, ואחרי זה בעצם אפשר לבטל, לשלם דיבידנד של 30%, ולאחר מכן גם לקראת סוף השנה בעצם 50%. לפיכך בשנת 2021 חילקנו דיבידנד שמהווה תשואת דיבידנד למשקיעים של 4.5%, והמשכנו לחלק לאחר ביטול המגבלה בשישי לינואר דיבידנד נוסף, שמהווה בעצם 20% מרווחי תשעת החודשים הראשונים של 2021, והיום הכרזנו על דיבידנד נוסף שמהווה בעצם 50% מרווחי הרבעון הרביעי. תשואת הדיבידנד נכון ל-22 לפברואר, שכוללת את הדיבידנד שחולק בינואר, מהווה 6.1% לשנה, שלמיטב הבנתי זה תשואת הדיבידנד הגבוהה במערכת. בנוסף לתמיכה בהכנסות ובעצם לשמירה והיציבות בהוצאות, הבנק עומד בחזית הטכנולוגית הדיגיטלית. השנה המשכנו לפתח פיתוחים חדשים שמאפשרים לנו פעילות רחבה מול הלקוחות, כמובן הן בדיגיטציה והן בסניפים. היינו הבנק הראשון שבעצם אפשר לבצע בנקאות פתוחה. השקנו אגרגציה רב-בנקאית שנותנת ללקוח, אוספת ללקוח את המידע על הפעילות שלו גם בבנקים אחרים, בהתחלה בתנועות העו"ש, כי זה מה שמותר בבנקאות הפתוחה, ואנחנו נמשיך גם בהמשך. זה מאפשר שירות טוב, וגם כמובן אפשרות להציע הצעות ללקוח שיתאימו לאופי הפעילות שלו. אנחנו משדרגים כל הזמן את האפליקציה היחידה לייעוץ השקעות בדיגיטל במערכת הבנקאית, Advise Me, ואני יכולה להגיד שבעקבות כך שאנחנו משדרגים את זה, אנחנו מאפשרים ללקוחות לקבל ייעוץ דיגיטלי גם בהיקפים נמוכים בהשוואה למערכת. אנחנו בעצם הבנק היחיד שמאפשר ייעוץ השקעות בדיגיטל מעל 50,000 שקל. יש לנו מערכת חדשה שנקראת CBY, שבעצם מאפשרת ללקוח לראות את הפעילות שלו בכל התחומים הפיננסיים ולעשות ניתוחים בהתאם, כך שזה מאפשר לו לזכור בצורה מאוד מאוד טובה את תיק ההשקעות שלו, גם מהיבט מטבעי, גם מהיבט פיזור, וגם הוא יכול להוסיף לעצמו נכסים שאינם נכסים פיננסיים. הבנק עומד בחזית הטכנולוגית גם בארנקים הדיגיטליים, השקנו את פיבי פיי, ולאחר מכן כמובן אפשרנו ללקוחות להשתמש באפל פיי ובגוגל פיי. אנחנו השקנו את מעבר בקליק, ואנחנו רואים קליטה מאוד גבוהה של לקוחות בבנק הבינלאומי שעוברים בקליק מבנקים אחרים, מאפשרים פתיחת חשבון מקוון דיגיטלי כדי לאפשר מעבר מהיר של לקוחות לבנק הבינלאומי, מאפשרים אישור בקשה דיגיטלית למשכנתה, וממשיכים לשדרג את כל היכולות הדיגיטליות שלנו למתן מענה מיטבי ללקוח, כולל שימוש ב-AI. אם נסכם, אז קודם כל שנת 2021 היא שנת צמיחה, שנה של צמיחה והתייעלות. ראינו גידול ברווח הנקי של 87.3% עם תשואה על ההון של 14.7%. רמת הרווחיות של הבנק היא גבוהה לאורך זמן ומאופיינת בתנודתיות נמוכה יחסית. ראינו שהתשואה הממוצעת של השנתיים היא 11.4. ברבעון הרביעי ראינו צמיחה ברווח של 58.6 עם תשואה להון של 14%. צמיחה בהכנסות של 9.4% בשנה ו-12% ברבעון הרביעי. צמיחה בהכנסות המימון של 11-12% בשנתי וברבעוני. וגידול בעמלות התפעוליות גם בשנתי וגם ברבעוני בהיקף של 12%. הבנק צמח באשראי השנה של 10.8%, ברבעון הרביעי 5.4%, תיק נכסי הלקוחות הממוצע עלה ב-26%, תיק הנוסטרו של הבנק מסתכם ב-15 מיליארד שקלים, זה גידול לעומת סוף 2020, 90% מהתיק הוא ניירות ערך של ממשלות ובערבות ממשלתית. קרן ההון, נכון ל-31 לדצמבר 2021, עמדה על 67 מיליוני שקלים בפלוס, זה קרן ההון בגין אגרות החוב, ונכון ל-20 לפברואר 2022, גם בעקבות המצב הגיאופוליטי וגם בעקבות ציפיות לעליית האינפלציה, קרן ההון היא שלילית ועומדת על מינוס 20 מיליון שקל. אגב, כמובן, עקב מה שקורה בשווקים, אני משערת שקרן ההון ירדה גם קצת מעבר לתקופה הזאת. ההתנהלות הפיננסית של הבנק היא גבוהה. אנחנו נמצאים, כמו שאמרנו, באלימות הון גבוהה של 11.46, יחס נזילות ומינוף נאותים וטובים. תשואת הדיבידנד נכון ל-20 לפברואר 2022 היא 6.1%, היא הגבוהה במערכת הבנקאית, ונכון להיום הכרזנו על דיבידנד נוסף של 165 מיליוני שקלים. ראינו קיטון בהפרשה להפסדי אשראי עם הפרשה שהיא בעצם הכנסה של 0.23%, אין בעצם דחיית חובות יותר ושיעור אפסי, ושיפור ביחס היעילות של הבנק הבינלאומי שהוא עומד היום מתחת ל-60% על 58.3%, וכולל ירידה בהיקף המשרות הממוצעות של 4.6%, שחלקם אגב ירד ממש לקראת סוף השנה, ראיתם את ההוצאות הסילוק הגבוהות ברבעון הרביעי, ובעצם ההשפעה לטובה על ירידה בהוצאות תהיה ברבעון הראשון של 2021. וזה סיימתי את הסקירה ואני אשמח לקבל שאלות.
כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש הספרות כוכבית 1. כדי לבטל את השאלה, יש להקיש הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השפורפרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. השאלה הראשונה מיכה גולדברג מפסגות. מיכה, בבקשה.
תוריים טובים, וקודם כל מזל טוב על דוח רבעוני בשנתי מרשים מאוד. כמה שאלות קצרות. קודם כל, השיעור המס ברבעון היה נמוך מאיזה סיבה? זה משהו שהוא מייצג עכשיו, או משהו ספציפי ברבעון?
לא, יש ברבעון פשוט היו קצת סגירת שומות. זה תחום לא משמעותי, אז הוא הוריד את השיעור. השיעור הנורמטיבי אמור להיות רגיל ברבעונים הבאים.
אבל זה משהו לא מהותי.
הבנתי. אז בדרך כלל זה 35%, אם זה פחות או מה שזה נשאר?
כן, 35, אמור להיות הרגיל.
הבנתי. אוקיי, תודה רבה. עכשיו, מה? סליחה, לא שמעתי?
סוג הדוחות, הכנסה של 10 מיליון שקל מסגירת שומות.
אוקיי, תודה רבה. עכשיו, לא שמעתי, סליחה.
לא, בסדר, אתה יכול להמשיך.
סליחה. עכשיו, כבר נגעת בזה סמדה, רציתי פשוט להבין מה את חושבת, או מה היה החשיפות העיקריות שיש לבנק הבינלאומי ראשון לכל מה שקורה באזור אירופה. איך זה בא לידי ביטוי? ראיתי שברבעון הזה יש רווחי נוסטרו גדולים מאוד, יפים מאוד. האם זה משהו שאנחנו מצופים לראות כהפסדים ברבעונים הבאים כתוצאה מהשקל כרגע, או זה לא בדיוק ליניארי?
ראשית, מה שקורה עכשיו באוקראינה, רוסיה, אוקראינה, ההשפעה שלו על הבנק הבינלאומי בראייה הכוללת היא לא מהותית. זה ברור שכשהשווקים ירדו, אז יש גם השפעה על, על, על הנוסטרו של הבנק הבינלאומי, אבל כמו שראית, תיק הנוסטרו של הבנק הבינלאומי, 90% ממנו זה אגרות חוב ממשלתות, ממשלות, סליחה, ובערבות ממשלות, אז ההשפעה על תיק הנוסטרו בתנודתיות היא כזו שמשפיעה על הקרן הון פחות על הרווח והפסד. רק 10% מהתיק בעצם הוא מניות, קרנות השקעה וכדומה, אפילו פחות מזה. זה דבר אחד. דבר לגבי הנושא עצמו, תלוי גם מה יהיה בהמשך הדרך. לדוגמה, אם כל מה שקורה בעלייה באינפלציה יביא בהמשך הדרך לעליית ריבית, אז אין ספק שהבנק הבינלאומי בהיקפי הנכסים שלו הנזילים, כלומר של הלקוחות, פקדונות ועוש, יש לו פרופורציה הרבה יותר גבוהה מהפרופורציה שלו בהון בהשוואה למערכת, ולכן זה אמור לתרום לחיוב, לרווחיות. האינפלציה עצמה, לבנק יש פוזיציה מדדית גבוהה, ולכן זה גם אמור לתרום לחיוב. ראית באמת את השנתי, ואנחנו נשארנו באותה פוזיציה מדדית גם לקראת סוף השנה.
אוקיי, תודה. זאת אומרת, בגדול, גם אם יש רווחי נוסטרו ברבעון כזה או אחר, אנחנו לא נראה הפסדי נוסטרו שמגיעים לרווח והפסד, זאת אומרת.
לא אמרתי את זה. זה ברור שגם לבנק הבינלאומי, ברגע שיש לנו השקעה במניות, ורואים בהרכב תיק הנוסטרו של הבנק הבינלאומי, יש גם השקעה במניות, אמנם מתוך תיק של, אני תכף אגיד לך את המספרים, 4.6% מהתיק זה השקעה במניות מאוד סולידית. שנייה, אני אגיד לך בדיוק את המספרים. מתוך תיק נוסטרו של 15 מיליארד שקלים, השקעה במניות ובערך 5% מהתיק וגם קרנות השקעה וכדומה, הכל מאוד סולידי. ולכן אם יהיה ירידות בשווקים, אז כן, תהיה ירידה גם השפעה על זה לרעה ברווחיות. אבל אני משערת שבסופו של דבר, לאור זמן, הדברים האלה בסוג הנהרות שיש לנו בהיקף של 5% מתוך תיק נוסטרו, זה לא משהו שהוא מהותי.
הבנתי. אוקיי, תודה רבה. עכשיו, ראיתי שהיה לכם גידול מאוד מאוד יפה ברבעון הזה, כבר אמרתם את ההכנסות מעמלות בתחום שוק ההון. היה משהו ספציפי בשוק ההון, או שזה רק עניין של מחזורים ופעילות יותר עירה של הלקוחות שלכם? גידול מאוד יפה של כמה עשרות מיליון שקלים ברבעון.
כן, אז קודם כל ההכנסות, כל ההכנסות העמלות עלו ברבעון הרביעי, מכל הסוגים באשר הם, גם בשוק ההון, אבל גם כל הפעילות אחרת, כל כרטיסי אשראי, הפרשי המרה וכדומה. צריך לזכור שהבנק הבינלאומי נותן, יש לו בעצם שירותים של ברוקראז' ויש לו שירותי capital market services מאוד רחבים, וחלק גדול מהפעילות נובע גם מהעובדה שאנחנו מרחיבים פעילות מול לקוחות, קולטים לקוחות חדשים, וגם כמובן כל השירותים הנוספים גדלים ככל שההיקפים גדלים.
הבנתי. אוקיי, תודה. שאלה אחרונה, הודעתם שאתם שוקלים לחלק עוד כ-500 מיליון שקל, חילקתם לשני חלקים. עליו הייתי שמח להבין למה חילקתם לשני חלקים, יש שם 350 ועוד 150, ודבר שני, במה תלוי ההחלטה אם כן או לא לחלק. תודה.
כמו שאמרנו בהודעה המיידית שיצא היום, אנחנו קיבלנו את עמדת בנק ישראל שאנחנו יכולים לחלק דיבידנד של 500 מיליון שקל, מתוכם 150 זה השלמה ל-50% מרווחי שנת 2020, אתה זוכר חילקנו 30 ובעצם זה משלים את זה ל-50, ו-350 זה בעצם דיבידנד נוסף חד פעמי. אנחנו לא קיבלנו החלטה בנושא, אנחנו צריכים לבצע את כל, את כל הניתוחים, להגיש את החומרים לרגולטורים השונים, ואז לראות כמה מתוך זה אנחנו רוצים לחלק ובאיזה עיתוי.
הבנתי. תודה רבה לכם.
השאלה הבאה ממיכאל קלדר מ-Excellence. מיכאל, בבקשה.
היי, תודה. זה מייקל קלר. צהריים טובים. יש לי כמה שאלות. הראשון זה, האם אתם רואים שהקצב של צמיחה בתיק אשראי שמאפיין את 2021 יכול להמשיך ב-22? מה אתם רואים? אנחנו כבר חודשיים אחרי התחלת השנה. השאלה השנית שלי על המשכנתאות, שהיה גידול יפה ברבעון הרביעי, ומה אתם רואים שם במבחים שם אז אם זה אותו מבחים או זה או אם הקצינו קצת על החקלאות במגזר. אני אתחיל שם, תודה.
אוקיי. אני אתחיל עם בכלל, באופן כללי. הצמיחה של הבנק הבינלאומי באשראי תלויה כמובן, כמו בכל המערכת הבנקאית, גם בצמיחה של המשק. הצמיחה בשנת 2021, בעיקר ברבעון הרביעי, אבל גם במהלך כל השנה, נובעת מהצמיחה של המשק, וככל שהצמיחה של המשק תמשיך, גם אנחנו נמשיך לצמוח. לכן זה דבר ראשון שבו אנחנו תלויים. אם המשק צומח, גם אנחנו צומחים, יש לנו אפשרות לתת אשראי, יש לנו גם הון, גם יכולת לגדול בכל תחומי האשראי, כולל בתחום הנדלן וכולל בתחום הלקוחות הפרטיים, וכמובן בתחום הלוואות הדיור. כלומר, אין לנו מגבלה רגולטורית שמגבילה אותנו בצמיחה. ולכן ככל שהמשק יצמח, כמובן בהתאם למדיניות מתן האשראי המידתית שלנו, אנחנו נמשיך לצמוח. אנחנו רואים בינתיים צמיחה יפה גם בתחילת שנת 2022. לגבי הלוואות לדיור, על אחת כמה וכמה, כי הצמיחה בהלוואות לדיור בנק הבינלאומי נובעת קודם כל מהצמיחה כמובן בכלל בביקוש למשכנתאות במשק, שאנחנו חלק ממנו. הקצם יש יתרון נוסף שבעצם ברגע ש הכשרנו את המערכות שגם סניפי אוצר החייל לשעבר וגם עכשיו גם סניפי מסד, יש לנו אפשרות לגידול גם במקומות הללו שבעצם לא נתנו כל כך משכנתאות לפני תהליכי המיזוגים, לכן יש פה פוטנציאל עוד למחזורים מבנקים אחרים גם ללקוחות אוצר החייל ומסד שפחות לקחו משכנתאות מקבוצת הבינלאומי. כלומר יש גם את הצמיחה הטבעית של המשק וגם את הצמיחה הספציפית של הבנק הבינלאומי. אני יכולה להגיד שגם אנחנו שדרגנו מאוד את המערכות שלנו, מה שאני מאוד מקווה יאפשר לנו להמשיך לצמוח במשכנתאות.
אוקיי, תודה. השאלה נוספת לגבי החלוקה של ה-500 מיליון שח שדיברתם עליו, הדיון עם בנק ישראל, מה לוח זמנים לגבי הדיון הזה? מה אתם מצפים? זה מחצית הראשון? זה עוד 6 חודשים, זה 22, 23, מה אתם יכולים להגיד לנו?
באופן כללי, אנחנו בשלב זה קיבלנו את עמדת בנק ישראל, שהוא בעצם מאפשר לנו לחלק דיווידנד. אנחנו עכשיו עוברים את כל התהליכים בתוך הבנק, ובסיום התהליכים האלה נחליט על המועד לחלוקת הדיווידנד. עד שאני לא עוברת את כל התהליכים, גם הרגולטורים וגם בעצם הרגולציה הפנימית, הדירקטוריון וכדומה, אני לא יכולה לנקוב בתאריך.
אוקיי, טוב, תודה. והשאלה האחרונה זה לגבי הסיכונים שאתם רואים ב-22, ומה אתם רואים, אם זה נובע ממה אתם דואגים ב-2022, אם זה יותר השוק ההון, אם זה השפעה של המדד ואינפלציה על הלקוחות שלהם, וזה עליות ריביות, על מה אתם חושבים?
קודם כל, אנחנו בנק בתוך המערכת הבנקאית, ומה שישפיע על המשק הישראלי גם משפיע עלינו. אני יכולה להגיד שתיק האשראי של הבנק הבינלאומי הוא תיק אשראי איכותי, ולכן גם ראינו במשברים קודמים שהשפעה על הבנק הבינלאומי, אם תהיה מאיזושהי בעיה בתוך המשק עצמו, השפעה על הבנק הבינלאומי היא נמוכה יותר, בעקבות זה שתיק האשראי הוא איכותי. עליית הריבית, אם תהיה, משפיעה אמורה להשפיע לחיוב על הבנק הבינלאומי, מאחר ואנחנו נמצאים בעצם עם יתרות מאוד גדולות של פקדונות ועוש בתור בנק שמתמחה בהשקעות. כמו שהריבית כשהיא ירדה אנחנו ירדנו בהכנסות, כשהריבית תעלה אנחנו נעלה בהכנסות. לגבי האינפלציה, אז כמו שאתה רואה, לבנק יש פוזיציה מדדית חיובית גבוהה, ולכן עלייה באינפלציה תשפיע לטובה לתוצאות. אם המלחמה תגיע לאיזה מצבים של מיתון, למרות שאנחנו לא רואים את זה בשלב הזה, אז כמובן כל הדברים יישקלו מחדש, אבל הבנק הבינלאומי נמצא בפוזיציה טובה מבחינת גם איכות הלקוחות, גם איתנות הבנק.
בסדר. טוב, תודה. תודה
על
התשובות.
אני חוזר על ההוראות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש הספרות כוכבית אחת. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. השאלה הבאה מ- רון אלקון מהראל פיננסים. רון, בבקשה.
היי, צהריים טובים. פרסמתם שפער הריבית הכולל שלכם ממשיך לרדת. הוא היה 1.81 והגיע ל-1.65. איך אתם רואים את זה קדימה?
אתה מדבר על ביאור של פער הריבית?
זה עמוד 19 ב-PDF.
תסתכל, הביאור בעמוד 20. תגב, יעזרו לי פה חברי אחרים, אבל הביאור מדבר על שיעורי הכנסה והוצאת ריבית על נכסים נושאי ריבית. כלומר שבאופן כללי, ככל שלבנק יש לדוגמה יתרות או שאינם נושאות ריבית ופקדונות שאינם נושאים ריבית, אז כל התוצאה פה היא משתנה. לכן הביאור הזה באופן כללי למבנה של הבנק פחות משקף איזושהי תוצאה. אתה רואה, כאילו זה לא משקף את זה משהו שיכול להזהיר לך שהמרווחים נשחקים או משהו כזה, אלא באמת בודק משהו מאוד ספציפי. נחמן, אתה רוצה להרחיב על זה?
לא, אני אומר שוב, אבל אם הריבית תעלה, אז זה ישפיע, ישפיע דרך הצד של הנכסים.
שאינם נושאים היום ריבית. כן.
לא
עליית
הריבית,
אלא
נכסים.
מה שאמרו פה החברים זה פשוט שוב שהביאור הזה מדבר על שיעור הכנסה על נכסים נושאי ריבית. לבנק יש הרבה נכסים שאינם נושאים ריבית. ברגע שהריבית תעלה, אז אנחנו נראה פה בעצם שיפור מאוד גבוה, אבל זה ביאור שהוא מאוד מאוד מוגבל בניתוח שלו.
הבנתי, אוקיי, תודה.
אין שאלות נוספות. לפני שאני מחזיר את רשות הדיבור לגברת ברבר צדיק לדברי סיכום, ברצוני לציין כי ניתן להזין להקלטת הוועידה בטלפון מספר 03-9255-925, החל מבעוד כשעתיים. גברת ברבר צדיק, בבקשה.
אני מודה לכם על ההקשבה ושיהיה המשך יום נעים ובריאות טובה. נתראות.
בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של הבנק הבינלאומי הראשון. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.